רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. רוצים לבנות תיק השקעות בשוק ההון אבל חוששים, לא יודעים מאיפה להתחיל? הירשמו עכשיו לקורס תיק השקעות בקליק. קורס ממוקד של 6 מפגשים בלבד, וקבלו את כל הידע כיצד לבנות תיק השקעות אישי בשוק ההון בצורה הדרגתית, בטוחה, קלה ופשוטה. חפשו אורלי יונאי או אינבר רעם באינסטגרם והתחילו לייצר נכס כלכלי עוד השנה. הלינק לקורס נמצא בביו. אתם מאזינים לתוכנית תיירות אקטואליה ופלברה, בהגשת ברוך קרקו.
שלום רב, צופות, צופים, מאזינות, מאזינים יקרים שלנו, יום חמישי בשבוע, ואנחנו ברצועת השידור ברדיו סול, בתוכניתי תיירות אקטואליה ופלברה, והייתי מוסיף מה שביניהם. רדיו סול הינו הרדיו האינטרנטי הגדול והמוביל בישראל. אנו מונים כ-40 שדרנים ושדרניות, ואני גאה להיות חלק מצוות מעולה שכזה. התוכנית היום תעסוק במספר נושאים, כמו סיכום טיול וסיורי עבודה בתאילנד שערכתי, לקראת והכנת הקרקע בתאילנד לטיולים של שומרי מסורת. כן, יש דבר כזה. ולאחר מכן, או לפני זה, היום מתארח אצלי אורח מיוחד, חיים מנדה, מומחה ליהדות חצי האי האיברי, דהיינו ספרד פורטוגל. לפני שאני אציג אותך חיים קה, אנחנו נצא לצלילים ראשונים בתוכנית שלי, בנגיעה אישית וכואבת שאני עושה אותה כבר 16 פעמים כולל היום, 315 ימי שבי במנהרות, במחילות תחובות, בצער רב וכאב של משפחות החטופים והחטופות שלנו. ליבי, מחשבותיי וכל כולי בתקווה לבשורות טובות ומהירות לחזרתם של כל החטופים והחטופות שלנו, ושהצבא האדיר שלנו יסיים את עבודת הקודש שם במחילות עזה ורפיח בצורה הטובה ביותר. אנחנו נצא עם איזי לשביעי לעשירי.
שאני לא יודע מה להגיד, אני פשוט פותח מיקרופון ושופך את כל מה שיושב לי בפנים. עוד מוקדם לדבר על כל החברים שעזבו אותי, זה לא הזמן לקטר על פוליטיקאים שגנבו אותי. נותן ללב לשחרר, וזה לא בשביל שיאהבו אותי. זה האדם היהודי שלי בוער, זה הפייט על הבית בו גידלו אותי. כל הראש שלי טרפת, מדינה שלי מותקפת, ועוד אבא שרואה פתאום את הבת שלו נחטפת. הפתן מתהפכת, אז פותח את השרפת, נשמה שלי נשרפת, והדרך, הדרך עוד נמשכת. כי עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, בוא תראה לי איפה כל השמאל הרדיקלי, BDS וגם שוברים. לא עכשיו, שום מילה, סתם מתאפה ותנו לצהל לנצח. בן זונה אתמול הרגיש גיבור, אבל הבן זונה עכשיו בורח. מיקרופון וחצי ליטר בירה, סורי אין לי רחמים ולירה, תשלחו את זה לאל ג'זירה, CNN, ברקו ואופירה. לחצתם על הבטן הרכה, גרון חנוק ווחד מועקה, מוקדש לכל אמא שם חכה, מאז אותה שיחה שהתנתקה.
Ooh father, tell me why this life is so. Ooh father, tell me why this life is so. Ooh father, tell me why this life is so hard.
Yeah. כולם מתייצבים ביחד עם רעל בעיניים. לא נביט אחורה, לא נרים ידיים, לא נשכח אף פעם, לא נשכח שלמעלה בשמיים אלוהים אחד, מגן דוד שומר ירושלים. נשאף אוויר הרים צלול כיין, בסוף עברנו את גרמניה, בסוף יצאנו ממצרים. אז ייקח כמה שיקח וניתן כמה שניתן, ונפקה על הדם היקר שנשפח. בין חיבוק של עוד אבא ובין, ונדע להבין שכשעם מאוחד וואלה כלום לא יכול עליו, אין שום דבר שגדול עליו, לא משנה מה ייפול עליו, לא משנה, וואלה לא משנה מה ייפול עליו.
אני רוצה להרים את הכוס הזאת לחיילי צבא ההגנה לישראל. אין יותר הצבא המוסרי בעולם, מוסרי בתחת שלי, מוסרי גומר בתוך ארון. כל המרחם על האכזרים סופו להתאכזר על רחמנים, זה חז"ל אמרו, לא אני.
Tell me why this life is so. Ooh, father, tell me why this life is so. Ooh, father, tell me why this life is so hard. Yeah, 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 yeah. Ooh, father, tell me why this life is so. Ooh, father, tell me why this life is so. Ooh, father, tell me why this life is so hard.
מאזינים לתוכנית תיירות אקטואליה ופלברה, בהגשת ברוך קרקו.
כמו כן, חברות וחברים, צופים, צופות יקרים שלנו, על הטכני, גידי לוויתן.
צהריים טובים.
צהריים טובים, גידי. תודה רבה.
איזה כיף. באהבה גדולה. כיף להיות כאן איתכם.
תודה, תודה.
ועם האיש שחזר מהמרחקים.
כן, נכון. חזרנו מהמרחקים, אנחנו נקדיש לזה מספר דקות בהמשך. ושוב, אני רוצה להודות לך על כל מה שאתה עושה בשבילנו בטכני.
באהבה גדולה.
תודה, בתוכנית. שוב, אני חוזר לאורח שלי, חיים מנדה. מה שלומך, חיים?
מצוין. קצת קשה להגיד שמצוין בימים כאלה.
כן.
הרבה עבודה אין, אבל אישית בסדר.
כשאתה אומר שהרבה עבודה אין, אז אתה מתכוון להדרכת טיולים.
כמובן.
אז בוא תספר לנו קצת על עצמך.
על עצמי. עבדתי שנים רבות בתעשייה אווירית.
אוקיי.
כ-44 שנים.
וואו.
חצי מהזמן, מ-44, הייתי טכנאי מטוסים. תיקנתי כמעט את כל סוגי המטוסים. הייתי רואה מטוס נוסעים, עובד עליו קשה. בסוף הדבר אומר, הולך, לוקח נוסעים, ואני נשאר לעבוד על המטוס הבא.
כן.
זה קצת כאב לי.
נכון.
אמרתי, באיזשהו שלב, אני צריך להשתמש בהם, ומישהו אחר יתקן. אז אחר כך, חצי השני עברתי לשיווק במחירות בינלאומי.
זה כבר יותר מכניס פלפל למערכת.
כן, וזה כבר התחלתי להשתמש במטוסים עצמם.
בדיוק.
וככה עבדתי כ-20 שנים, עם פרויקטים ועם דברים, בעיקר בדרום אמריקה, ובסופו של דבר, ב-2013 החלטתי שזהו, מספיק, וקיבלתי אפשרות לפרישה מוקדמת.
כן.
ויצאתי בגיל 59 לפרישה מוקדמת.
מתעשייה אווירית.
מתעשייה אווירית. וידעתי מראש מה אני רוצה. כי כל השנים האלה שהסתובבתי, גם בדרום אמריקה, גם במקומות אחרים, במקומות אקזוטיים, במקומות פחות אקזוטיים, מאוד אהבתי את הנושא הזה של הנסיעות להכיר מקומות חדשים.
למעשה, חיימקה, זה לקוחות שהם לקוחות של תעשייה אווירית, של, של נכון. תעשייה הביטחונית הישראלית.
נכון, בתור משווק, הייתי מגיע לחברות תעופה, לשווק את הסחורה שלנו, אני עבדתי אז כמשווק של מפעל אביזרים, שיפצנו אביזרים של מטוסים, והייתי מגיע לחברות בשביל לשווק להם שיפוץ, אביזרים, שיפוץ, תמיד מתקלקל.
תחזוקה, שיפוץ של...
תחזוקה ושיפוץ של אביזרים. מטוסים זה היה...
חלקים בתוך
חלק
המטוס.
חלק אחר בתעשייה האווירית. אני התעסקתי באביזרים.
יפה.
ובשש שנים האחרונות שלי, עברתי למפעל אחר של תעשייה האווירית.
כן.
שם שימשתי כמנהל חוזים. עם שני מדינות בדרום אמריקה, אקוודור וצ'ילה.
וואו.
ובסופו של דבר הסתיימו הפרויקטים האלה, ואני הרגשתי שזהו, מציתי.
מציתה.
לצרף אותי לפרויקטים שלא דרום אמריקה, ואני אמרתי זה מספיק, קיבלתי את ההזדמנות ופרשתי.
אוקיי.
חמישה ימים אחרי הפרישה, כבר הייתי בקורס מדריכים.
איזה יופי!
לא, רציתי לעשות לפני כן, אבל היות והפרויקטים גבו ממני הרבה זמן.
נו, מן הסתם.
וגם נסעתי המון. אז...
אז יצאת לקורס מדריכי טיולים לחול?
כן.
יפה?
כ-10 חודשים קורס, קורס מאוד מעניין, מאוד טוב, אני מאוד נהניתי בקורס, וסיימתי את הקורס, וגם כן כיוונתי את עצמי לנושא של ספרד, כי אני דובר ספרדית, מכיר את הנושא של כל דרום אמריקה של ספרד, וגם עם ספרד עבדתי בזמנו, וכיוונתי את עצמי לשם. אבל סיום הקורס חיפשתי לעשות סטאז' בספרד, ולא היה מישהו פנוי לצאת איתו לספרד, ואז הציע לי מישהו שהוא אחד מהמנטורים של פורטוגל,
כן.
אצלנו, לנסוע לפורטוגל דווקא.
יפה.
אני לא ידעתי הרבה על פורטוגל, אבל כשהגעתי לשם, נדבקתי בחיידק של פורטוגל, ובאמת זה גם לשעית איתו, אפשר להזכיר את שמו?
בוודאי, בוודאי.
אני נוריד בפניו את הכובע, קוראים לו גיורא ברק.
איזה שאלה, לפני שעתיים דיברתי איתו.
ואני ממש נכנסתי לנושא הזה של זה, לא רק כמדריך טיולים, בכלל.
תפס אותך.
תפס אותי מאוד. כל נושא של פורטוגל וספרד מאוד תפס אותי.
אבל חיימקה, תקשיב, אני רוצה לעצור אותך רגע. פורטוגל, אני הדרכתי בפורטוגל, אני מדריך בפורטוגל. קצת פחות מקצוען. ממך ומידידי היקר גיורא ברק, שהוא המנטור שלך, וכמו שאמרתי היום ממש ממש לפני כשעתיים דיברתי ובדקתי מה שלמה. תמיד היה נדמה לי באופן אישי שפורטוגל זה מין אחות קטנה שנמצאת בצל של ספרד. הכיוון שלה זה החלק הכי מערבי של אירופה, אני צודק?
כן.
חצי האי האיברי, רק ממנה מזרחה זו ספרד הגדולה. היום פורטוגל היא רצועה, היום, בוא נגיד מהמאה ה-13.
טוב, פורטוגל גדולה בישראל, יש לה איזה 109 אלף קילומטר מרובע.
פי חמש
מישראל. פי חמש מישראל, אם ניקח גם חשבון את האיים ששייכים לה כמו מדרה, כן. והאזורים שגם שם אני מדריך,
כן.
אז היא די
מקום
גדולה.
מקום מדהים דרך אגב.
וכמו שדיברנו בשיחה המקדימה, תיקח את כל אירופה, פורטוגל היא המדינה, בתור מדינה, היא בין המדינות הראשונות באירופה.
מבחינת טריטוריה.
מבחינת טריטוריה, לא רק זה.
הגדרה כמדינה.
הגדרה כמדינה. ספרד לא הייתה מדינה.
אנשים לא יודעים את זה, אתה
היו
יודע?
היו נסיכויות.
נכון.
איטליה, נסיכויות.
ברור.
כל המקומות נסיכויות. אולי צרפת, אולי כבר הייתה, אבל הרבה מקומות היו נסיכויות ודברים.
כן, פורטוגל משפחות,
כבר מ-1146 שקיבלה עצמאות, וקצת אחרי זה כבר מאז ועד היום יושבת על אותם גבולות.
עם ספרד.
פיזיים. ויש לה היסטוריה ארוכה, 34 מלכים, חוץ מאיזה קטע באמצע של שלושה מלכים ש... ספרדים ששלטו גם על
פורטוגל,
גם על פורטוגל, נכון. הספרד ופורטוגל, ואז כשחזרו לעצמאות גנבו להם את כל הנכסים הכי חשובים הספרדים.
נכון.
ופורטוגל היא הייתה מעצמה, הייתה המדינה העשירה ביותר בתקופה, בתקופת הגילויים הגדולים.
נכון, מגלי ארצות.
זה היה מעצמה ענקית, הם היו הראשונים שגילו. הם הראשונים, אפשר לדבר על האנריקה הנסיך.
הספן.
הספן, הנסיך, שהוא גיבש סביבו חבורה של מומחים מכל המקומות, כולל כמה יהודים טובים, כמו ברור, אברהם ברור, זקוטו.
כל מקצועות הים.
כן, כמו אברהם זקוטו ואחרים. והתחילו לגלות, גילו את מדרה ב-1424, גילו את... האי באזורים, גילו את הדרך לחופי אפריקה, כל הזמן כפשו עוד, בראשונה, את סאוטה ומליה.
כן.
זה היו פורטוגזים.
נכון. היום, היום,
היום הם ספרדים, כי לא החזירו להם את ה...
נכון. סאוטה ומליה יושבות על החלק הכי צפוני של אפריקה.
נכון, במרוקו.
במרוקו.
אז... הם היו המדינה העשירה, עד שבאמת, כמו שאמרתי לכם, בגלל מלך צעיר שנהרג ולא היה יורש, אז הספרדים תפסו את השלטון.
ולמעשה תיקו את השלטון הפורטוגזי.
לא, זה היה זכות של המלך, כי המשפחה, הרי כל הנסיכים וכל באירופה עד היום, החתונות, כולם קוראים משפחה.
ברור, החתונות בין,
כן.
בין הנסיכים והנסיכות.
ויש לי הרבה סיפורים על זה שאני מספר גם בטיולים, על
כן.
הנושא הזה. וזה היה הזכות שלו, והוא השתלט, השתלטו 60 שנה, שלטו הספרדים, וכשכבר חזרו, זה כבר לא הייתה אותה מעצמה, ולא היה כלום, הרבה נכסים.
למעשה, פה מתחילה ההידרדרות,
כן.
הכלכלית והחשיבות של פורטוגל באירופה.
נכון.
אחרי נכון.
אחר כך התחילו גם מלחמות פנימיות.
ברור.
בין ברזיל ושני אחים, אחד בסופו של דבר שלט בברזיל, ואחד בפורטוגל, יצאו להיפרד, ובסופו של דבר התחיל להיפרד הזה.
למעשה האימפריה מתפוררת.
האימפריה התפוררה, החזיקה מעמד עד 1991. המקום האחרון שהחזירו, תקשיב טוב, זה היה מקאו.
נכון, נכון.
יחד עם...
אני מדריך, נכון, נכון, מקאו, עד היום יש שם שמות של רחובות ושכונות בשמות פורטוגזים במקאו, אבל אתה יודע שאת מקאו הם... אני מאחר ואני מדריך שם, אני מכיר את ההיסטוריה, את מקאו הם לא כבשו בקרב,
לא.
את מקאו הם קיבלו במתנה מהשלטונות הסינים, בכדי לעזור ולשמור על דרכי הסחר של הסינים למערב.
זה גם, עכשיו גם...
להבדיל יש, מהונג קונג.
יש מקומות אחרים, כמו גואה.
נכון.
כל הצעירים שלנו מכירים את גואה, אבל לא יודעים שעד...
סרי לנקה, גול.
סרי לנקה, עד 1961, זה היה פורטוגזי.
נכון, חלקים ממנה היו פורטוגזי.
והאחרונים, לפני מקאו, האחרונים שקיבלו עצמאות, זה ב-1974, זה קאפו ורדה, וזה יש לי הרצאה מעניינת על קאפו ורדה, ו... אנגולה, מוזמביק.
החלק המערבי של אפריקה.
כן, וזה קרה רק אחרי המהפכה של הרפובליקה השנייה, שקרתה ב-1974 בפורטוגל.
בוא דבר איתי קצת על ההרצאות. אני רוצה ככה לחדד יותר. אני שמעתי לא פעם ולא פעמיים, ומאוד מאוד נהניתי מגוון אדיר של הרצאות שאתה עושה לנו בזום, אם זה למדריכים ואם זה לחברים ואם זה לכל מי שרוצה לשמוע. בוא תן לנו קצת סקירה קלה על חלק מההרצאות שלך שחקרת, בדקת.
התחלתי קודם כל, אני כמו שאמרתי לך, נדבקתי בחיידק של פורטוגל, אבל זה לא רק פורטוגל, אני גם בנושא של המורשת היהודית. אני ממוצא טורקי בולגרי, השם שלי הוא מנדה. התחלתי לחקור אפילו גם את הנושא של השם שלי, והתחלתי ללמוד את הנושא של מאיפה המורשת שלי,
מאיפה בא השם הזה,
מאיפה באנו, איך הגענו לבולגריה ואיך הגענו לטורקיה וזה. התחלתי ללמוד באופן עצמאי על כל הנושא של יהדות ספרד ופורטוגל. קניתי את כל הספרים האפשריים. אחד מהספרים באמת הטובים שממצא ואקדמאי זה של ירמיהו יובל על האנוסים.
יש לי אותו.
יש לי גם.
קניתי אותו במהלך הרצאה של פרופסור ירמיהו יובל. כן. לדעתי הוא לא איתנו.
לא.
הוא נפטר לפני...
הוא נפטר לפני כמה זמן.
כן, לפני מספר שנים.
וחוץ מזה, אני בעיות, ואני קורא גם פורטוגזית וספרדית, גם קיבלתי בספרדית ספרים על היהודים, מה נתנו לספרד ולפורטוגל, המון המון ספרים, ואם יש איזה מאמר, משהו. אני קורא הרבה, וזה, אני אוהב את המגזין הזה, גם בפייסבוק ישנו, וורטק מגזין.
וורטק?
וורטק מגזין.
אוקיי.
שם אני מוציא סיפורי פיקנטריה היסטוריים.
יפה.
על מלכים וזה, אני יודע היום, הוצאתי רשימה, סתם דוגמה, היו 34 מלכים בפורטוגל, משך השנים. שם פרסמו איזה יום אחד, טבלה, ממה מתו מלכי פורטוגל. וזה
זה קוריוז, זה קוריוז בפני עצמו, אני מבין.
כן, קוריוז, כל אחד עם
הסיבת מוות שלו.
כן, היה מלך אחד שסגרו אותו בחדר 7 שנים, בסוף אח שלו שהיה העוצר שלו, המחליף שלו, ממלא מקום, בוא נגיד, בסוף שהוא מת גם התחתן אחר כך עם אשתו, ועוד כל מיני סיפורים באמת פיקנטרים ש... תפס את הזה. עכשיו אני מוצא את
הפיקנטריה.
כן.
אוקיי.
עוד איזה סיפור נחמד. הרי ב-14-15,
כן.
כולם היו נמוכים.
נכון.
ומתים מהר.
תוחלת חיים נמוכה.
תוחלת חיים נמוכה.
נכון. בגלל...
ואז היה סיפור שרצאתי שם. הרי אם תסתכל בכל העיירות הישנות, הקטנות, שעדיין יש שם, אני אספר על זה בקצרה.
הפתחים של הבתים?
הכניסות של הבתים נמוכים.
נכון.
למה? כולם היו נמוכים.
נכון.
1.65 מטר זה היה גבוה.
נכון, אני יודע.
אז מסופר על איזה נסיך אחד שהיה חולה, אסמה, אני לא יודע מה. אבא אמר לו, מורה שלו, קח אותו למקום שעם אוויר טוב. בדרך הוא מת, הילד. אבל הילד הזה היה נדיר, הוא היה גבוה בתור ילד. ואז בדיוק הוא רואה, המורה רואה צון עם הבן שלו.
אוקיי.
שגם הילד הזה היה...
גבוה.
גבוה, אבל הוא היה בריא, הוא רואה צון כל היום בטבע וזה.
אוקיי.
אז עשה איתו הסכם, יחד בהסכם עם האבא, עם המלך, עשו הסכם כדי לא לשבש את הירושות.
בן ממשיך.
אז עשו הסכם עם הרועה צון, לקחת את הילד, לגדל אותו, ללמד אותו.
להיות מלך.
והוא היה המלך הבא.
מרועה צון להיות מלך.
והוא היה המלך הבא.
נו, זה לא קוריוז?
זה קוריוז. מה זה, אם זה אמת או אגדה, אני לא יודע.
לא משנה, אבל זה בשביל...
אז שם אני מחפש, רק נתתי דוגמיות של הסיפורים שאני אוהב לדלות משם.
יפה, יפה, כיף לשמוע.
כן.
אנחנו תכף נדבר גם אתה עוד לא מיצית את הנושא של ההרצאות, כי אני יודע על מה אתה מרצה, כן. בין היתר. אנחנו נדבר גם, אני נכנס פה טיפה, גם לעניינים שלך, למרות שאתה מבחינתי המומחה בקטע של יהדות חצי האי האיברי, ספרד ופורטוגל. אנחנו נדבר גם כמה מילים על שם המשפחה של אמא שלי, משפחת פלאצ'י. אבל לפני שנדבר גם על מנדה וגם על משפחת פלאצ'י, הייתי רוצה שנצא לשמוע שור עוד צלילים, נשמע את עידן עמדי, כאב של לוחמים. חיים, אתה נשאר
לפני
איתנו?
לפני שאתה יוצא,
כן?
אני, אחרי שנחזור אני אפתיע אותך משהו על השם שלך.
אוקיי, אני איתך.
ראשון שלבד יושב וכותב לך מכתב על כל הדברים שהיו, כל מה שקרה בדיוק. אותיות מופיעות על הקיר, אני הפחד נעים להכיר, הדמויות אוהבות לשחק, זזות כאן בבית הריק, הריק. ואת, את לא יודעת כמה ממך ניסיתי להסתיר את כל הסיוטים בלילה, צרחות ודם על המדים. את לא מבינה כבר למה אני מזמן כבר לא אני. תמונות רצות מאותו לילה, דמעות כאב של לוחמים. זה ערב ראשון שאת שם, אני שוכב וחושב לא נרדם, השקט לאט מתנגן, מקדיש לך עכשיו שיר בלי שם, שיר בלי שם. ואת, את לא יודעת כמה ממך ניסיתי להסתיר את כל הסיוטים בלילה, צרחות ודם על המדים. את לא מבינה כבר למה אני מזמן כבר לא אני. תמונות רצות מאותו לילה, דמעות כאב של לוחמים.
מאזינים לתוכנית תיירות אקטואליה ופלברה, בהגשת ברוך קרקו.
כמובן שאתה עוד נשאר איתי. אני רוצה שנחזור לעניין של ההרצאות. תן לנו, למאזינים שלנו, למאזינות שלנו, לצופים, לצופות שלנו, איזשהו תמהיל, ככה, משפט שניים על כל הרצאה והרצאה. אני יודע שיש לך למעלה מ-20 הרצאות, אני צודק?
קרוב ל-20 הרצאות.
יפה, אז בוא, קח את העסק.
הכי חשובות לי, שאני לקחתי כמשימת חיי,
כן.
זה שלוש הרצאות בערך. אחד, על סיפור יהדות ספרד ופורטוגל וסיפור האנוסים.
אוקיי.
ששם אני מדבר מלפני הגירוש קצת.
אוקיי.
גירוש ואחרי הגירוש, אחרי הגירוש, ועובר אחר כך לפורטוגל בעיקר, וההבדלים בין מה שקרה בפורטוגל ומה שקרה
בספרד.
ההרצאה שהיא עוקבת, ואפילו אפשר להגיד ממשיכה, זה לאן פוזרו אחרי הגירוש. והרצאה אחת מהחשובות ביותר בשבילי, זה על דונה גרציה. ידידנו גיורא ברק. כתב ספר יפה מאוד על זה.
כמה ספרים?
על דונה גרציה אני מדבר.
כן.
ואני התלהבתי מאיך שהכרתי אותו, קיבלתי את הספר ואמרתי, אני הולך לעשות מזה פרויקט ושליחות.
יפה.
ולהעביר את הסיפור הזה, כי לא בארץ לא מכירים את הנושא של דונה גרציה מספיק.
נכון, נכון.
וקניתי את כל הספרים האפשריים כדי להיות מדויק, של כולם, יש כמה ספרים.
של דונה גרציה.
על דונה גרציה, ישנו מיכל אהרוני, וישנה נעמי קרן, וישנם עוד ארמוס, קרמוזה, ועוד כל מיני זה. אז זה לקחתי כמשימה, להעביר, להפיץ את הנושא של דונה גרציה.
אני חושב שאני צפיתי בהרצאה שלך על דונה גרציה.
אחר כך יש לי גם מקומות, יעדים, אם זה אקוודור, אם זה קובה שהיינו ביחד.
גילוי נאות.
גילוי נאות.
גילוי נאות פה, אני חייב להתפרץ לשידור, למילים, למשפטים שלך. חיים, אני זוכר, לפני מספר שנים, קיבלתי תאריך יציאה לקובה, מטעם חברת איסטה, ואמרו לי, ברוך, אנחנו חייבים שתעבה קצת, כי אין לנו מספיק אנשים, וחבריה, אני רוצה להגיד לכם, רק פניתי לחיים ואמרתי לו שאני עומד לצאת לקובה, ואני רוצה לעבות את הקבוצה שיהיו לי עוד 4-5 אנשים, בדקותיים אמר לי ברוך, אני איתך. והיה לנו מסע מדהים, היכרות מטורפת, ואני יודע שכל מי שמטייל בקובה עם הדרכה נכונה, חוזר מאוהב. אתה יכול להמשיך.
אז אני אתן לך עוד טיפ קטן. אני הרליתי סרטון ביוטיוב,
כן,
על המסע הזה שלנו ביחד.
אוקיי.
ואפילו שומעים אותך שם.
שומעים אותי.
כן.
יפה.
אז מי שיחפש קובה בדף של חיים מנדה, ימצא את זה.
יפה.
דברים, ראיתי שיעדים, על יעדים וזה נותנים הרבה מדריכים, הרבה נותנים הרצאות. אוקיי. ואני שובר את הראש לחפש נושאים שאף אחד לא נתן.
טוב מאוד.
ועליתי על כמה נושאים גם כן דרך כל מיני מגזינים שאני קורא.
כן, כמו למשל.
כמו למשל, הרצאה חדשה שעשיתי, קראתי את זה פתחים לעולם.
פתחים לעולם?
כן.
אוקיי.
וזה דלתות וחלונות מסוגלים, אוקיי, בכל מיני צורות.
כן.
קצת אני מסביר על ה... אני לא מומחה לאמנות, אבל קצת אני מסביר על ה... ארט נבו, ארט דקו,
על האלמנטים שהם
המאפיינים.
המאפיינים של החלונות והדלתות.
כן.
יש דלת מאוד מאוד מעניינת, אם אתה היית שם, באודאיה, שזה אותו מבצר פורטוגזי ברבט של מרוקו.
אז לא הייתי שם.
לא נורא, אתה תבוא
אבל
איתי.
אבל הבאתי גם ממרוקו כל מיני דלתות. הרצאה נוספת, כן, שגם כן, וגם מצאתי, לא תמונות שלי, על מגדלורים בעולם.
אוי, זה גם יפה מאוד.
ומצאתי באמת כמה תמונות, אני מתחיל, נותן לי את זה בקבוצות קטנות, כי זכויות יוצרים.
אין שום בעיה, בסדר גמור.
ואחד מההרצאות היפות גם כן שאני נותן,
כן,
גם כן חיפשתי איזה נושא מדליק, ועל 25 תחנות המטרו היפות בעולם.
או, זה גם נכון, נכון, נכון.
והבאתי כל מיני דוגמאות מהעולם, חיפשתי כל מיני זה, ותתפלא, התחנות הכי היפות לדעתי זה במוסקבה.
זה ידוע.
הם כמו קזינו עם נברשות, עם שלנדירים, שנדלירים.
שנדלירים מקריסטל. אבל אתה חייב להזכיר את האטוצ'ה במדריד.
גם.
תחנה יפהפייה.
כן. והטוצ'ה,
שם אנחנו...
יש גן בוטני.
גן בוטני טרופי,
כן.
סוף הדרך.
ויש לי את ההרצאה על המגלה עולם.
אני נותן את ההרצאה הזאת כשאני עושה קרוז מודרך.
עכשיו, יש לי גם על מדרה, היא באמת יפהפה.
נכון, הייתי שם.
אז מי שירצה גם נתתי דוגמית ביוטיוב, והיום אני עובד על כמה הרצאות חדשות.
יפה מאוד.
על אלבניה, על... על על האימא הזו, הפעם האחרונה שהייתי, זה מצאתי גן עדן. האימא האזורים ששייכים לפורטוגל.
כן.
שזה האימא הראשונים שנתגלו.
על ידי הפורטוגלים.
על ידי הפורטוגלים, וחבר'ה, מי שאוהב טבע.
כן, זה המקום, זה נכון.
אבל כמו שאמרתי, דונה גרציה בשבילי זה משימה. היהדות ספרד ופורטוגל זה משימה בשבילי.
בוא נדבר קצת על משהו שדיברנו off the record לפני השידור,
כן.
ונשלב גם את שם המשפחה שלי, אבל קודם את שם המשפחה שלך, מנדה,
כן.
כמו שסיפרת לי, כי פה יש לי גם מקום לבוא לידי ביטוי, לא רק עם שם המשפחה שלי, אלא עם משהו שאתה תאמין או לא, שקשור לעיר במרכז סין, שקוראים לה קייפנג. אנחנו מדברים על ארונות קודש. קח אותי לשם.
כן. במסגרת המחקרים שלי, האישיים, אני חוקר צנוע על השם משפחה, על המורשת שלי, מאיפה באנו, איך הגיעו הערים שלי
לאן שהגיעו.
לאן שהגיעו לבולגריה, טורקיה, ואחר כך לארץ. גיליתי מקום, יש, נותן את רקע קטן.
אוקיי.
המלך השני, סנצ'ו, עוד אנחנו מדברים על המאה ה-12, אחרי שכבר קבעו את הגבולות פחות או יותר
בין פורטוגל לספרד,
פורטוגל, והקים לאורך הגבול עם פורטוגל מלא מלא מבצרים ולאורך הגבול המזרחי של פורטוגל.
קסטלו.
מול הגבול, מול הספרדים. תמיד היה סכסוכים, היה קרבות עם הספרדים הרבה שנים.
קרבות גבול, גבול.
כן.
תקריות גבול.
ואז הקימו הרבה קסטלויים. מתחיל מלמעלה קסטלו למדה, רודריגו, קסטלו ברנקו, קסטלו דוויד, אחר כך מרוואו, אבו, כל מיני מקומות שהם יושבים על הגבול, והם בנקודות אסטרטגיות שאתה יכול... זה. אחד מהמקומות האלה ראיתי, קוראים לו קסטלו מנדו.
אופה!
קפץ לי השם הזה לראש, ואז התחלתי לחקור, קראתי קצת באינטרנט על זה, ונאמר ששם היה כפר של השתיל בשם מנדו, עם אשתו האצילה בשם מנדה, חיו שם וזה.
זה מתחיל להיות מעניין.
מעניין. ואז איזה יום אחד דיברתי עם הנהג, שאמרתי אני חייב לראות את המקום הזה. שקראתי כל כך הרבה על המקום, וזה שתייה מהמסלול לגמרי. והייתי צריך
לשכנע את הנהג.
לשכנע את הנהג.
מי כמונו יודע ומכיר את הבעייתיות.
והנהגים בפורטוגל זה נהגים אירופיים, הם נוסעים עם
GPS.
GPS ומנותרים כל הזמן, זה קצת קשה.
נכון.
והוא הסכים לי. גם הוא התעניין בזה.
מעניין.
סיפרתי לו את הסיפור, נסענו לשם. נסענו לשם וראיתי כפר כאילו כפה ב...
נשאר עוד מימי הביניים.
כן. הכפר מסודר, נקי, אבל גרים שם אנשים, כפר חקלאי, נמצא על, בתוך, על גבעה, שמסביב עמק, 7 קילומטר מהגבול. ממש הגבול.
גבול ספרד.
כן. הסתובבתי, זה ממש נדלקתי, אמרתי, וואלה, זה אני חייב להגיע עוד פעם. יש לי איזה חבר, זל, נפטר בינתיים, יהודי, מהנוסים ש... גר בסביבה שם, היה גר בגוארדה.
אוקיי.
ודיברתי איתו, הוא אמר, אני חייב לעזור לך בזה וזה. פעם הבאה שהייתי, הלכתי עוד פעם לשם. ואז, כמו שסיפרתי לך,
כן.
אני מסתובב בכפר, פתאום קוראים לי, מנדה, מנדה, שוטר מחפש אותך.
שוטר מחפש אותך?
כן.
נו, אתה רואה איך זה, איך המידע עובר מהר שם?
כן. אני ניגש לשוטר, הגיע מהז'נדרמריה, שני חבר'ה, אז הוא אומר, תירגע, ז'וזה שלח אותי. ואז ברוך, אני, הוא קרוב משפחה של הבית, של מי שגר בבית אחד מסוים,
כן.
שאומרים עליו שהוא הבית של היהודי.
הבית של היהודי.
בהיסטוריה של הבית, אחר כך נהפך
לקאסה דל חודיו.
כן, מרפאה וזה. היום גרה שם משפחה ואישה.
לא, זה ברור, אני יודעים שם.
אולי בת 90, משהו כזה.
ברור, ברור.
ואז הוא הכנס אותי פנימה. נושאים שהיו איתי גם כן הכנסו איתי. ועלינו לקומה שנייה, ובאו אחד מההפתעות של חיי, גיליתי ארון קודש עתיק.
גילית גומחה?
גומחה
שמעשה היא ארון קודש.
כן. אני לא הייתי בטוח ב-100%, אני ספקן, אבל זה היה בטוח. גם דיברתי עם החבר שלי היהודי וזה. אחר כך ראיתי, אני מכיר את קסלו דוידה גם כן, שם יש מוזיאון, הפכו מהבית כנסת העתיק, שיקמו אותו, הפכו אותו מוזיאון, יש אותו הגומחה.
כן.
אותה צורה. וזה,
זה... למעשה זה נתן לך גושפנקה, שהייתה פה יהדות?
כן. עכשיו, יש גם בגוארדה ובעוד מקומות, יש סימונים מיוחדים על המשקופים של ה...
נכון.
של הבתים.
של היהודים.
שם בסביבה היו כמה בתים כאלה עם סימונים כאלה. היות וזה לא, זה קשה מאוד על האבן גרנית, אז חלק מהם נעלמו, אבל יש עוד משהו סימן מובהק. אתה יודע, אם המשקוף הוא 90 מעלות,
כן.
זה לא בית של יהודי. אם המשקוף מגיע והוא כתום,
אוקיי.
זה סימן של בית של יהודי.
אוקיי.
זאת אומרת, זה לא 90 מעלות.
לא 90 מעלות.
כי הם לא יכולו לשים מזוזה וזה, לכן עשו כיתום למשקופים.
יפה.
זה אחד מהסימנים המובהקים לזה שזה...
בית של יהודים,
בית של יהודי. בהיעדר הסימון של הנושאים שציירו שם צלבים משוגעים.
ברור.
בקיצור, וגם אחר כך בשביל להשש את הכל, הייתי בבית התפוצות, והיה שם ציור קיר, על קיר הדרק של בית הכנסת בטרסוס, נדמה לי, בסוריה.
כן.
שדאש עשו אותו.
נכון, דאש עשו אותו.
ואני רואה את הגומחה של ארון הקודש שם בציור.
אחד לאחד.
אחד לאחד, יראיתי לך.
כן, אז בוא, עכשיו פה אני רוצה להיכנס לתמונה, ולספר לך שבאחת מהתוכניות, לסין...
סליחה שנייה שאני רוצה לך.
אוקיי.
אני אחר כך אדבר על השם שלך, וזה חשוב, כי זה גם אחד מההרצאות שלי.
אוקיי. טוב, אתה יודע, השעון הוא האויב מספר אחד שלי.
אז שיהיה.
אני אעשה את זה קצר לקולע.
אתה תופתע לחלוטין.
אז באחד מהטיולים הייחודיים שהיינו מדריכים בסין, אז הגענו לאזור מרכז סין, ועל דרך המסחר, ועל דרך המשי, וכל הדרכים שהיו למעשה מאזורי היצור באזור שיאן, באזור שנחאי, והיו מערבה, לכיוון אירופה, טורקיה, בוכרה, כל האזורים האלה, למעשה ישנה עיר קיימת עד היום, ואתה מדבר על ארון קודש, ואני פגשתי ארון קודש כזה, אחרי שהראית לי את התמונה, וידענו שזה ארון קודש, כי עדיין ישנה משפחה אחת, מלוכסנת, בעיר שקוראים לה קייפנג, קייפנג, אני חוזר על זה, יהודים מלוכסנים שבמשך הדורות התערבבו מה לעשות עם האנשים המקומיים, חיו בשלום, אם זה עם סינים, אם זה עם סינים מוסלמים, ואם זה עם עוד מספר קטן מאוד של משפחות. עד היום ישנו שם בית של יהודים עם ארון קודש שיצר אותו ובנה אותו האבא של אותה גברת שחיה ומארחת קבוצות של יהודים.
אבל מה שאני מספר לך זה מהמאה ה-15-14.
אוקיי.
יש את התלת.
לא, לא, פה אנחנו מדברים... כן, לא, לא, אבל יהדות סין היא קדומה. היא קדומה. אוקיי.
עכשיו, בא לך על השם שלך?
יאללה, בוא נדבר. על מה אתה רוצה לדבר? על פלאצ'י?
כן.
אוקיי. הרב פלאצ'י.
הרב פלאצ'י. ממש רב.
זה מהצד של אמא שלי.
כן.
לפני שאתה ממשיך, עוד קוריוז קטן, באחד מהטיולים שלי הראשונים בטורקיה, אני זוכר, זה היה חגים, טיולי חגים, סוכות. הגעתי להסביר, עם קבוצה של 40 איש, מסתבר שהסבא רבא של סבא שלי, היה ממשפחת פלאצ'י, היה הרב של יהדות איזמיר. ואני רואה את זה מול העיניים, ואני לא מאמין. ואנחנו נכנסים בהם את התפילה, ואנשים במקומים, היהודים הטורקים מתלחששים, והם מדברים על זה שהגיעה קבוצה מישראל, ולמדריך יש איזה שהם שורשים מטורקיה. מתחילים לדובב אותי, ואני אומר להם, פלאצ'י, זה שם המשפחה של אמא שלי. אתה לא מאמין. העלו אותי לתורה, אני הייתי בשוק. אליך.
אז יש לי עוד הרצאה ששארתי לך על הסוף.
אוקיי.
אני קורא להרצאה הזאת פיראטים, נכון. פיראטיות ופיראטים יהודים שומרי מצוות.
אוקיי, זה מעניין.
כן, הרצאה שבאמת תפסה בהרבה מקומות. גם כן, בעקבות ספר שקראתי, כן, ואני אגיד לך אותו, של אילן שיינפלד.
אילן שיינפלד.
כן, כדאי לך לקרוא את הספר הזה.
אני כבר מציין.
אשתו של הפיראט היהודי, ומספרים שם על אשתו...
אשת הפיראט היהודי.
כן.
שמעתי על זה, כן, כן, כן.
ומדובר שם על הרב שמואל פלאצ'י, הוא ואח שלו, שאבא שלהם היה מגורשי קורדובה, מגורשי ספרד, הגיעו למרוקו.
נכון.
במהלך. ואבא גידל אותם לשני דברים, להיות רבנים ולהיות לוחמים.
לוחמים.
והם היו הפיראטים ששלטו כמעט בכל המזרח התיכון, בים התיכון, כולל. אחר כך המלך, הסולטן של מרוקו, לא ה... יש, היה נפרד.
שליט, כן, כן.
מינה אותו.
שליט יזורי.
הם ניסו, חזרו לספרד ועבדו על מלך ספרד, בסוף גירש אותם. הלכו ועבדו על מלך פורטוגל ועשו עסקה איתו, גנבו ממנו הרבה...
זאת אומרת שאנחנו, יש לנו שורשים מאוד 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 מעניינים.
ובסופו של דבר, מינה אותו את שמואל פלאצ'י לשגריר בהולנד. והם התיישבו בהולנד, ושמואל פלאצ'י גם תמך בקהילה היהודית. בהולנד הגיעו, בגלל שזה היה תחילת הרפורמציה וזה, אז שם היו מסובלנים ליהודים, והרבה יהודים מאנוסי ספרד ופורטוגל, בעיקר פורטוגל,
כן.
כמו שפינוזה, אוריאל...
לא נורא.
אריאל דה קוסטה.
דה קוסטה, נכון.
וקהילה שלמה, ובן שבת, ועוד כל מיני, נבחל שם, הוא תמך, והוא היה בין היוזמים של הקמת הבית, כנסת הפורטוגזי
באמסטרדם.
אמסטרדם שקיים עד היום.
הוא קיים עד היום.
עכשיו,
אני מכיר את מי שמפעיל אותו.
קראתי עוד ספרים שאנשים שהלכו בעקבותיהם. אחד מהם גם כן, אנריקס כהן, גם כן מאקס פורטוגל
בקיצור, חבר'ה, עם עבר רציני מאוד.
פלאצ'י, שזה פלח, וזה...
זה יכול להיות פלח, זה יכול להיות עוד משהו. פלאציו באיטלקית
זה ארמון.
ארמון. יכול מאוד להיות שישנה קורלציה בין שם המשפחה פלאצ'י לפלאציו.
יכול להיות. אבל אז סיפרתי לך על השם משפחה פלאצ'י.
כן.
שודדי ים פר אקסלנס, ובאמת הם גם הוא תרם להסכם שקיים עד היום בין אמסטרדם למרוקו.
מן הסתם, אמסטרדם בזמנו, הולנד הייתה מעצמה ימית.
כן.
אנחנו מתקרבים בצעדי ענק, לצערי, לסיום הרעיון שלנו, לסיום התוכנית שלנו. חיימקה, אני באמת באמת רוצה להגיד לך תודה רבה, וכמו שאמרתי קודם, זאת לא הפעם האחרונה שאתה איתי פה. אנחנו נשפצר הרצאות נוספות, ונדבר על עוד ועוד, נחקור, אולי ניכנס פנימה יותר, כי בכל זאת אנחנו מדברים על כבין 150 ל-250 אלף יהודים שגורשו מספרד ופורטוגל.
אז בוא אני אתן לך מספר אחרון. מספרים, בתקופה ההיא הייתה בפורטוגל אוכלוסייה של כמיליון נפש.
אוקיי.
והיו כ-50 אלף יהודים פורטוגלים.
אוקיי.
והגיעו בין 120 ל-150 אלף
מספרד.
מספרד.
נו, אז תראה לאן אנחנו מגיעים.
ובפורטוגל, להבדיל, לא נכנסתי לכל הנושא.
אוקיי.
לא היה גירוש אמיתי.
אוקיי.
ההפך. השאירו את כולם שם, אמרו להם יום אחד, אתם נוצרים, לכו תחליפו את השם וזהו.
ברור.
אז אומרים שעד היום יש כ-30% לפחות
דם יהודי. נו, זה ידוע. אני אתן לך דוגמה קטנה. חובבי הכדורגל. השחקן הכדורגל סוארס, המפורסם, זה משפחת זוארץ.
נכון, היה גם נשיא סוארס.
נכון.
אחד הנשיא הראשון אחרי...
נכון, סוארס.
מהפכת הרפובליקה השנייה.
אנחנו הולכים לסכם את השידור. חיים, היה מרתק מאוד, ואני רציתי לדבר גם על מסגרת של פינה חדשה שיצרתי, הטיול שלי. אני אקדיש בדיוק דקותיים לעניין, כי אנחנו ממש ממש לקראת סיום, ורציתי לדבר על משהו ממש טרי וחם חם, ממש מהתנור, וזה מצבם של אתרי התיירות בתאילנד, כתוצאה מ... בוא נאמר, השתלטות עוינת של, אני רוצה להיות עדין עם המילים שלי, של תיירות שהיא לא נקייה. ואני מדבר לצערי הרב על פוקט. היינו בפוקט כעת, הייתי בפוקט עם שתי קבוצות, ואני רוצה להגיד לך שהישראלים מתחילים יותר ויותר להדיר את רגלם מפוקט, למרות שפע האטרקציות שיש בפוקט. ואני רוצה לגלות לקהל המאזינים והצופים שלנו בתוכנית שלי, כמו שאמרנו, ניתן לראות את התוכנית שלנו בפייס, ביוטיוב ובכל אתרי המדיה, בכל אתרי המדיה באינטרנט. היום משפחות ישראליות, זוגות ב ירח דבש, מגיעים לבנקוק, עושים את הסיבוב הקטן בבנקוק, ולוקחים טיסה ישר לקוס סמוי. ואני רוצה להגיד לך שבקוס סמוי לא מגיעים כמעט מוסלמים, וזה טוב למקום. ובקוס סמוי ובקופנגן, שרואים את קופנגן ממש ממול. אני אומר, רבותיי, סוכני הנסיעות, מי שמתכנן טיול כיפי בתאילנד, אתם בגדול, בענק, יכולים לוותר על פוקט? יכול להיות שיחלקו עליי. אתם יכולים לוותר על פוקט, כי לשמוע מוזיקה ערבית במוניות הפתוחות בפוקט, לראות את החבר'ה שיושבים עם השישות, עם הנרגילות, ובוחנים כל דבר שזז בשמונה עיניים, החוף לא נקי, וזה מה שקרה בזמנו בפטיה. ואנחנו נפתח את הנושא הזה בשבוע הבא, כי בשבוע הבא עומדת להגיע לכאן אורחת מדהימה שלי, שאנחנו נדבר על, גם על זה וגם על יפן, כי יפן חוזרת חזרה לאתרי התיירות שלנו, לקבוצות שלנו, בפרט טיולי השלכת שמתממשים אוטוטו באזור אוקטובר-נובמבר, ונתכונן לפריחת הדובדבן באזור אפריל, מרץ-אפריל. אנחנו לקראת סיום נצא לצלילים של אופטימיות, ואני רוצה לצאת לשיר של יהיה בסדר של להקת קפה שחור, ואני מאחל לכל המאזינים, תודה רבה על הצפייה, תודה רבה על ההזנה, שיש סוף שבוע נעים, עם בשורות טובות, ובואו ניפגש ברצועת התיירות, האקטואליה והפלברה, בהגשתי, ברדיו סול, בעזרת השם, ביום חמישי הבא.
יודע שהכל יהיה בסדר, לא שמדבר בלי קשר חושב מחוץ אל הקופסה וגם מעבר אמת מקי יורק עד הקבר לא מתערבב לא משחק במשחקים לא קונה לא קונה אלף חיוכים עסוק בעצמי לא טובע בצרכים של נחשים שמנסים למשוך בחוטים בבילן וזיין אכבר מול עין בחיפוש אחר האושר לא מחפש להיות המעליין בום שקלה קפה שרוך חזק עם הנצ' הכי שחור במשחק שולו הסדק סטול משאיר אבק מרימים את הראש צופים למחק אני יודע שהכל יהיה בסדר לא משנה מה כולם מדברים בסדר ניתן בראש בעזרת השם בלי נדר
כמים רבים נסער